זמן חיבור. שיחות מרתקות של חיבור בין עבר להווה ובין הווה לעתיד טוב יותר. עם המרצה רב אורי בלוי ואורחים. האזנה מענה.
שלום וברכה, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט זמן חיבור, והפעם בנושא אקטואלי במיוחד ומורכב לא פחות. את הפודקאסט הזה אנחנו מקליטים תוך כדי שאנחנו מאוימים על ידי אויבינו הצרים עלינו לחלוטנו, היו לא תהיה, רק בגלל שאנחנו יושבים כאן בארץ הקודש, בארץ המובטחת. וכדי להבין את הנושא הזה על בוריו, את זכותנו על הארץ, את סיבת ישיבתנו בארץ הזו דווקא, והאם אנחנו באמת צועדים בנתיב האבות, אותו נתיב שהובטח לאברהם, יצחק ויעקב, זימנו לאולפן את הגאון רבי אורי הולצמן, מחבר הספרים להתהלך, ומרצה מוכר לתנך בכל רחבי העולם היהודי. גילוי נאות, אנחנו גם בני דודים. שלום וברכה רב אורי, כאחד שחי ומחיה את התנך, האם תוכל לתת לנו קצת פרספקטיבה וכלים להבין את העובר עלינו כעת, ולהבין את תפקידנו בארץ ישראל, ובכלל את המקום שאנחנו יושבים בו בנתיבות התנך?
הסיפור שלנו בארץ ישראל באמת סיפור מופלא מאוד, והוא הולך אחורה, 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 כמה אלפי שנים, וכל זכותנו פה בארץ ישראל ודאי מתחיל עם הסיפור של אברהם, יצחק ויעקב, שהם צועדים פה ממקום למקום, והם נותנים פה את המשמעות של להביא את שם השם בארץ ובכל העולם. הסוגיה היא עמוקה מאוד, יש פה הרבה משמעויות, וננסה ככה לתת איזשהו נגיע, איזשהו הקשר, לראות את חיינו היום פה בארץ ישראל, עם מה שהתורה מלמדת אותנו, מספרת לנו על כל צד ושל, איך שהאובס כל אחד בדרכו היא צעד. ודווקא אני רוצה לקחת את זה ממקום מעניין, שהמקום הוא לראות מאיפה לאיפה כל אחד מהאובס, לא יודע כמה נספיק, אבל לפחות את השורש הדברים, כל אחד יש לו איזשהו דרך שהוא מגיע למקומות, יש מקומות יותר ידועים, יש מקומות פחות ידועים, ויש אפילו שאלה של סתם ככה מיד עולה לי, שדווקא ירושלים, שאנחנו יודעים כדבר פשוט, שזה הלב, היסוד, על ירושלים מיכו ברחם תושוב, דווקא זה בסיפה בראשי סון אלם. יש רמז בעקדס יצחוק של הר המיריו, יש רמז במלכי צדק מלך שולם, אבל כדבר פשוט של מקום של ירושלים, שכל כך משמעותי, של נצח נצוחים, באמת בימים אלו, מתאים כל כך לבקש את הברוכה של הפוירסוק השולם עולנו, ועל כל עם ישראל ועל ירושלים, דווקא זה לא נמצא בסיפה בראשיס. אז אני חושב שאם ניקח את החומש ביד, ונתלווה, פשוט ללכת להתלוות, פעם אחת מחליטים להתלוות לאברהם אבינו, פעם אחת ליצחוק, פעם אחת ליעקב, ואז לראות אצל ישוע, בכניסה ראשונה מה שהוא קורא, אצל דוד המלך, וכך הלאה אפשר לחשוף עומק אחרי עומק, בכל הדרך שהם עושים, כל אחד יש לו איזה דרך מיוחדת, ומתוך זה, כמה יסוב ישים אלה בונים, גם לראות איפה אנחנו נוגעים פה בנקודות שקשורים לאובס. הדבר המאוד מאוד יסודי שמעסיק את כולנו, ובפרט בימים אלו בצורה עוד יותר מורכבת וקשה, זו השאלה הגדולה, מה היחס שלנו כעם בני ישראל בתוך כל המרחב הגדול, של בשאלה כללית זה כל אומה ישראלום, אבל בשאלה יותר מעשית זה באמת באלו שנמצאים פה, שאנחנו מתמודדים מולם. וכפי שכל אחד מרגיש, אולי אפילו באיזשהו מקום צריך להתחיל משם, אבל נעשה את הדרך איך שנגיע עד לשם, זה למשל נקודה של הפלישתים, שעיר המרכזית של הפלישתים זה עזה, וצריך לדעת דבר מעניין, שכל שמות שאנחנו מכירים היום בארץ ישראל, פחות או יותר, אני לא מדבר אם זה ממש על אותו נקודת ציון של המטר, אבל מרחב, זה פחות או יותר באותו מקום שכתוב בתוירו.
יש כאן טענה מעניינת שמשום מה אורגנו לחשוב אחרת, שהמקומות המצוינים כיום במדינת ישראל, כשמות של ערים, של יישובים, הם אותם המקומות שמנציחים את שמות התנך. בהרבה מקומות אנחנו מורגלים לחשוב שזה לא בדיוק, שזה בערך, שזה רק לזכר. אפשר לנקוט כמה דוגמאות, אני אנקוט אחת מהם. יש יישוב שנקרא קריאת ספר, מודיעין אלית, שנמצא איפשהו במקום שנקרא חבל בנימין, ויש הרבה שחושבים שזה שם הטפורי כזה, על שם הרחובות שמקורים, על שם ספרים, עיר של תורה. האם באמת המקומות שמדינת ישראל מציינת אותם, אין אותם המקומות ההיסטוריים שהאבות דרכו וקידשו אותם?
אז דווקא קריאת ספר, יש שם סיפור מעניין, שזה יגלה לנו באמת, אפשר לקרוא לזה סוד, אבל זה לא כזה סוד, שיש באמת חוק במדינת ישראל, שהשמות צריך להיות תואמים לשמות של התנך. זאת אומרת, ודאי שאם אתה קורא שם, יש ערים שהם לא קשורים בכלל לשמות התנך, אבל אם נותנים שם שהוא קשור באיזשהו הקשר לתנך, הוא עוד פעם, פחות או יותר באותו אזור, באמת, כי הספר זה סיפור מעניין, כי הסקנים שבנו את העיר הזאת, כיוון שזה עיר של בני תוירו, אז כפי שאמרת, שהרחובות באמת נקראים על שם ספרים, כידוע, חוף קציס החוישן, חוף חופץ חיים, רחוב נשיא וסמישפוט, באמת דבר נפלא מאוד. ואז אמרו, אז ניתן לשם של העיר כי הספר. אבל נפתח את התנך, אז כי הספר היא עיר, דווקא עם סיפור מאוד מיוחד, אבל היא עיר שנמצאת ליד חברון. זה עיר שקשור לכיבוש של כל אבי יפונה ואוסניאל מקנז, סיפור מאוד מרתק שכתוב גם בספר ישוע וגם בספר השופטים. ואז הייתה בעיה, כי מבחינת הרשויות, השם הזה לא יכל להתקבל. כי כפי שאמרת, כי הספר הוא בעצם באזור מודיעין, שאזור מודיעין זה באמת חבל בנימין. כיוון שהזכרת את חבל בנימין, אני כבר עוד רגע אגיד משהו מעניין על חבל בנימין, גם בהקשר לזה. אז באמת אנחנו יודעים היום שהעיר הזאת ברישויות זה נקרא מודיעין אלית. לא כפי התוכנית, וכי הצפר זה בעצם שם של שכונה בתוך עיר מודיעין אלית. הזכרת חבל בנימין, אז רק גם כן נקודה, שמועצת בנימין, שנקראת היום מועצת בנימין, שהם אומרים על עצמם שהיא המועצת הכי גדולה שיש בארץ, והיא מתפרסת באמת על חלק מרכזי ממנה על גב ההר, ואולי בהמשך נדבר על המשמעות של גב ההר, זה גם מאוד נוגע בצורה אקטואלית, אבל הרבה יותר משמעותית בסיפור אובויס, אבל צריך לדעת שכיום חבל בנימין עשו איזשהו גניבה, כי כשלומדים את ספר ישוע, בנימין באמת מקבל נחלה מאוד מיוחדת, של בינק סייף אוף שוכן, ששם שוכן ביס המקדוש, אבל יש לו חבל ארץ מאוד מאוד קטנה, היא מאוד חשובה כי היא צפונית מיהודו, דרומית ליוסף, בחלק המזרחי של הארץ, מיריחוי עד ההר למעלה, אבל היא לא כל כך צפונית כפי שהיום מועצת בנימין לוקחת על עצמה חלק מאוד מרכזי שקשור ליוסף. צורך העניין כל האזור של שילו ופנימה יותר, אז זה קשור ליוסף.
די מעודד לדעת שבאיזשהו מקום אנחנו די קרובים לנתיב שבו צעדו אבותינו, ומשתדלים לדייק כמה שיותר. ואולי באמת, בוא ניכנס לסיפור מההתחלה. מהו הנתיב שבו צעדו האבות, בו צעדו בני ישראל, שבעצם הם אלו שקידשו והבטיחו עבורנו את הארץ, שאנחנו כל כך נלחמים עליה, ואפשר לומר אפילו סובלים בשבילה.
אז אולי ראוי באמת להתחיל מהאבא הראשון, אברום אבינו, אבל כדי לדעת ולהיות יותר מחובר למה שאנחנו מכירים, אז אני אתן איזושהי הקדמה קצרה, ואז אנחנו נכיר פשוט את הדרכים ואת מי הוא פגש בדרך. אז ארץ ישראל, בעיקרות היותר גיאוגרפית המעמיקה, היא כדי להכיר אותה, אז אני חושב שהיא שווה להעמיק עליה דרך שלוש כבישים ראשיים, כבישי אורך. יש את הכביש, אני ממזרח למערב, יש לנו את כביש 90, שכיום זה נקרא הכביש הכי ארוך במדינת ישראל, שזה בעצם מתחיל מצפון למעלה למעלה במזרח, אזור קריית שמונה וצפונה, מטולה, והיא מגיעה עד אילת. זה הכביש שהיא הכביש של הביקה. ויש את כביש 60, ואולי הוא הכביש באיזשהו מקום הכי משמעותי בארץ, אבל כחלק מהמורכבות, אז הרבה מאיתנו לא מכירים כמעט לפחות חלק עיקרי מהכביש הזה. וכביש 60 הוא בעצם כביש שהוא על ההר. הרי את ישראל נקראת בתוירו כמה וכמה פעמים אור הטוב הזה. יש כאלה שכשמדברים אור הטוב הזה, הם מתחילים לחפש את ההר. איפה ההר? אבל צריך לדעת שכל הארץ היא בעצם על הר. להר הזה יש ביקה, יש שפילה, ויש חוף הים. ובחוף הים, בצד המערבי דרומי שלו, שם נמצאת ארץ פלישתים, ואולי בהמשך אנחנו נגיע לשם. וכרגע נחזור. אז על ההר יש לנו את כביש 60, שהוא הציר הראשי של הדרך שבתוך ארץ ישראל, ומדרום לצפון, את האמת צריך לעשות ההפך, מצפון לדרום, אברום אבינו מגיע לארץ ישראל, כמבואר בפרשת לך לכו, המקום הראשון שהוא מגיע זה שכם, ומשכם אנחנו יורדים דרומה, עוברים את שילה, אחרי זה עוברים עוד יותר דרומה, עוברים את בטל, ששם היה חלום של יעקב, אם הולכים עוד יותר דרום, עוברים את ירושלים, וירושלים קבר רוחל, ומקבר רוחל אנחנו מגיעים לחברון, ומחברון אנחנו מגיעים לבאר שבע, שבאר שבע זה הפנייה מערבית יותר, וזה בעצם מבאר לנו את מה שכתוב בכמה מקומות בתנך, וגם בחזל, שהיישוב של ארץ ישראל זה מדון ועד באר שבע. אז דון זה בעצם הנקודה הכי מזרחית צפונית של ארץ ישראל, שלצורך העניין אפשר להגיד תחילת כביש 90, ועד באר שבע זה בעצם הקצה של כביש 60. וכביש 60, השם שלו המקביל, אולי יותר נכון, אפשר לקרוא לזה דרך אובויס, ושם אברום אבינו צעד לאקדו, שם יצחוק הלך, וכך יעקב כשהוא חזר מבייס לובון, זה בעצם הכביש הראשי. על הר. בצד המערב של ארץ ישראל, זה בעצם השפילה וחוף הים, גם בזה אפשר לחלק בין שתי המקומות האלו, אבל כרגע לא ניכנס אלא נדבר, אפשר לומר שזה הכביש קצת יותר ישן, זה דרך החוף, אולי כביש 2 קוראים לזה, אולי אני טועה, דרך החוף, וכביש המודרני זה כביש 6. ידיעה ששווה לדעת, לא רק בארץ ישראל, אבל מה שנוגע בלינו בארץ ישראל, זה כשאתה פוגש כבישים מודרניים, ששם הרכבים ואוטובוסים נוסעים. התוואי של הכביש הוא פחות או יותר על אותו תוואי שמשישיס מבראשיס, גם כשבני אדם צעדו עם עגלות, וגם כשהלכו ברגל, כי מאותה סיבה שהתוואי ממקום הזה למקום הזה נוח טופוגרפית, גיאוגרפית, להגיע משם לשם, אותו סיבה זה ממשיך כל הזמן חוץ, אם אתה עושה גשר או מנהרה, ברגע שיש קשרים ומנהרות, למשל כביש 6, שהוא כולו כביש, כולו כביש מודרני, שחוצה את הארץ בצורה מודרנית עם קשרים ומנהרות, אז הוא קצת מאבד משמעות. אבל נחזור לכבישים הישנים יותר, הוותיקים, שזה כביש 90, כביש 60 וכביש החוף, כל כביש כזה מספר איזשהו סיפור של ארץ ישראל מדרום לצפון או מצפון לדרום.
הנתונים האלה ממש מרתקים, והייתי אומר הרבה יותר ממרתקים, הם מרגשים. זה אומר שהנתיבים שאנחנו צועדים בהם בארץ ישראל, ממזרח למערב ומצפון לדרום, הם נתיבי אבותינו. אנחנו הולכים וממשיכים את אותה דרך, את אותה הבטחה, לאורך אלפי שנים, לא נטשנו לרגע. עכשיו בואו ניכנס רגע ברשותך למסע של אברהם אבינו עצמו. הרי מאברהם אבינו, אבי האומה, ממנו מתחיל כל הסיפור. תן לנו את התוואי. איפה אנחנו בתוואי של אברהם אבינו, ואיך אנחנו רואים את זה היום?
כן, אז אברהם אבינו בעצם מגיע מחורון, שזה ודאי צפון מזרח של ארץ ישראל, והוא חוצה את נהר פרוס, שהנהר פרוס הוא גם כן נהר מאוד חשוב בתוירו, בהיסטוריה, ממזרח לנהר, מצפון לנהר, נמצאת כל הציוויליזציה של אשור, חורון, בובל, שנקראת מסופוטמיה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תעזוב את חורון ותלך אל ארץ כנען. אולי אנחנו לרגע נעצור ונשאל, למה חבל ארץ הזאת היא ארץ השם? ולמה הקדוש ברוך הוא מצווה את אברום לבוא לפה? אז הדבר המעניין שצריך לדעת, שארץ ישראל היא צומת דרכים עולמית. אפשר להגיד, הצומת של העולם. כי העולם של פעם היו בשתי מקומות. היה את כל האזור שמצפון מזרח לנער פרוס, שזה חורון, אשו ובובל, פרס, איראן, הירק, כל מה שמסביב לזה, בין שתי הנערות באמת, נער פרוס ונער חידקל. וממערב דרום של ארץ ישראל, זה מצרים. מצרים כידוע, לא צריך להגיד לכל אחד שפותח את החומיש, מצרים בכל התנך היא אומה מאוד מאוד משמעותית, היא הייתה אימפריה בעולם. עכשיו, אם אנחנו מבינים שזה שתי החבל ארץ המאוד משמעותיים, אז החבל ארץ שנמצאת בין מצרים לבין הנער פרוס, בעצם הוא הצומת ששם עוברת כל המסחר. כל האנשים שמגיעים מפה לשם, משם לפה, הם בעצם עוברים דרך ארץ ישראל. וכיוון שהם כולם עוברים דרך ארץ ישראל, יוצא שכשהקדוש ברוך הוא בוחר לו את אברום אבינו, שהוא יביא את העם שיכריז את שם השם לכל העולם, והוא יהיה פה בצומת הזאת, אז ממילא הקדוש ברוך הוא את שמו יפורסם בכל מרחבי התבל. ברור שיש עוד הקשר לאי היום, אבל זה כבר לא נוגע כרגע, אבל אנחנו מחכים ומקווים שיכירו אותו גם בכל המקומות הכי רחוקים.
הטענה הזו לבחירה בארץ ישראל היא מאוד מעניינת, משום שאנחנו יודעים בהיסטוריה שלא תמיד ארץ ישראל הייתה במרכז העניינים, ועוד יותר מזה שהרבה שנים ממש הייתה מוזנחת, וסליחה שאני אומר, לא מעניינת, אם כי שבאמת אפשר לראות באיזשהו מקום, גם במסעי הצלב, גם באסלאם, שדווקא חבל הארץ הזו, משום מה כולם רוצים אותה, כולם נלחמים עליה עד זוב דם, ואם היינו הולכים צעד אחד קדימה, אפשר לומר שגם הרבה דברים שיוצאים מארץ ישראל, שבמפה היא ממש קטנה, משפיעים על כל העולם כולו. אפשר לראות את זה בטכנולוגיה, אפשר לראות את זה בפוליטיקה העולמית. זאת אומרת, היחס לארץ ישראל הוא פי אלפי אלפים מהגודל שלה במפה.
מה ששאלת שאתה רואה שהרבה זמן זה לא היה משהו חשוב, זה באמת על קשר של החטאים והגלות שעברנו. שזה ודאי כעונש, כאבא שמעניש את בנו, אולי באמת זה בסוף משפיע גם כן על כל העולם, עכשיו לא ניכנס לכל התנועות האלו. אבל המציאות הזאת, העובדה הזאת, ואמרתי שזה רק אחד מהסיבות, היא שארץ ישראל, ארץ כנען, היא בדיוק המעבר מנער פרוס, מי שנמצא ממזרח צפונית לנער פרוס, כדי להגיע למצרים, ואפשר להגיד היום למצרים ואפריקה, הוא בעצם אמור לחצות את ארץ ישראל, וזה סיבה מאוד משמעותית שזה יהיה חבל ארץ. כששאלת וכולם מדברים על זה, שרואים משהו מאוד מאוד קטן ופיצי, ואיך זה מקבל כזה משמעות, ודאי שאחרי זה שזה ארץ השם, אז זה עיקר הסיבה. אבל אנחנו רוצים קצת גם לכל דבר להסביר במציאות, אז צריכים לדעת שדרכים ומעברים ממקום למקום, אם הם מאוד חשובים, אז לא משנה כמה הגודל שלהם. ובאמת מעניין, אני ככה מתגנב לי, שאולי חלק מהמאבק הגדול שאנחנו פה נמצאים, שהקדוש ברוך הוא ישלח כל כך הרבה חסודים, אז מי שיודע, היה פה נושא מאוד גדול של הנושא של המעבר של הדרכים, שהיה פה נרקם איזשהו הסכם מסעודיה של מעבר דרך ישראל לאירופה ולאודו, וזה שמשנה את כל התנועה שבעולם. אם אנחנו גם כן תוך כדי המלחמה הגדולה בין אוקראינה לרוסיה, שגם שם אנחנו יודעים שהמלחמה בסוף זה על הדרכים, וגם בתורה, בתוך כל הסיפורים, הדרכים הם הדברים הכי חשובים, כי שם אתה שולט על הכל, אתה נמצא בצומת, ושם אתה נמצא.
אז אחרי שהבנו שארץ ישראל היא צומת מרכזית מאוד, מה באמת הנתיב בארץ ישראל, שבו אנחנו הולכים לצורך העניין, מנהר פרת למצרים, או להפך?
אז האמת, אני חושב שעכשיו, כשנפתח את פרשיות התורה, או את הפרקים בתנך, אנחנו נתחיל לגלות שכנראה רובם ככולם של הערים המאוד משמעותיים וחשובים, הם קשורים באיזשהו מקום לאחד מהדרכים, שלכן אנחנו, יש לאהובי שלנו, לעם ישראל, איזשהו סיפור בהקשר של כל עיר ועיר. אבל בצורה כללית, נראה את זה, שיש שתי דרכים למעשה בכל ארץ. יש את הדרך הפנימית, ויש את הדרך שהיא כמעבר ממקום יותר רחוק למקום יותר רחוק. אז הדרך על ההר, שזה בעצם משכם עד באר שבע, כפי שכבר דיברנו על זה, זה בעצם הדרך הפנימית. ושם יש מסע שאברהם אבינו הולך ממקום למקום, והוא פוגש את הכנענים ואת האמורים וכולי, ובסוף הוא גם מגיע לפלישתים שעוד רגע אני אגיע. אבל המעבר שהוא המעבר יותר חשוב בארץ ישראל, זה כמו שאנחנו פוגשים באמת בסיפור של מכירת יוסף. מי שיודע, הרי מכרו את יוסף, זה היה באזור שכם, כפי שאמרנו שבאמת יותר נכון זה לשבת עם מפה ולהסתכל, אבל שכם הנה נמצאת בצפון ההר, צפון מזרח, לא ממש מדויק, אבל קרוב יותר לכביש הביקה, ושם באזור קצת צפונית משם, בדויסון מכרו את יוסף, וכתוב שם שהם רואים גמלים שנוסעים מגילד, שגילות זה בעצם מזרח צפון של ארץ ישראל, לאויריד מצרימו. אז הנה אנחנו יודעים שבשכם יושבים, ודרך אגב שכם היא באמת כל כך חשובה, כי היא ממש הצומת. בעזרת השם שנוכל לסייר שם בלי שום פחד ומוירו, אז נראה איך בדיוק זה נכנס יותר ברזולוציה המדויקת, אז יש לה ממש צומת שנכנסים ממזרח, דרך הביקה, דרך עוברים את חוצים את הירדן מגילד, ומגיעים לתוך מערב ארץ ישראל, ואז מגיעים לשכם. אם רוצים ללכת בדרך הפנימית, אז עולים משכם אל ההר, צפונה, דרומה, וצועדים. אם רוצים ללכת למצרים, אז בן אדם לא הולך על ההר כשאין לו סיבה ללכת על ההר. גם כשיש לך רכב היום, אתה לא תעלה על ההר כשאתה יכול לנסוע במקום שהוא מישורי יותר ולא לעלות על ההר. אז מה אנחנו עושים? אנחנו חוצים את ההר לכיוון מערב, מגיעים לחוף הים ואז יורדים דרום מערב עד מצרים, ואנחנו חוצים לפני מצרים בדורים דורים מערב של ארץ ישראל, את עזה, שהיא בעצם עיר המרכזית של ארץ פלישתים.
אז הנה חצינו את ארץ ישראל, וגענו לעזה. הנושא שאולי מעסיק אותנו יותר מכל בימים אלו, עזה היא ארץ פלישתים, ארץ ישראל, מה המעמד של עזה? האם עזה נחשבת חלק מארץ ישראל? אנחנו יודעים פרשת נוח, מופיע גבול ארץ ישראל בעזה. לצערנו, היום עזה נהייתה סוג של כללה כזו, אנחנו לא נמצאים שם ולא מעיזים להתקרב אפילו, אז מה באמת קורה עם המקום הזה?
המקום שנקראת עזה היום, בתוירו היא ארץ פלישתים, אז בארץ פלישתים למעשה יש חמשת מחוזות, יש 15 פלישתים, ובאופן מדויק, בדיוק כפי שהיום כל כך סופלים מאז, אמרת שהיא כללה, אני כרגע לא יקריא בדיוק את הפסוקים, אבל בהרבה הרבה פסוקים בתנך, באמת מוזכר איזשהו כללה על עזה, וכנראה יש פה איזה סוד, אבל כל האזור של הפלישתים, ונגיד את זה קצת יותר מדויק, שזה עזה, אשקלון, אשדוד, גת ועקרון, שזה בעצם מדרום לצפון, עוד פעם עם אותו עיקרון, שפחות או יותר השמות שאנחנו מכירים היום, פחות או יותר אותו אזור. מי שיודע, יש את האזור עקרון, שהוא כבר הרבה יותר צפונה. כל זה היה ארץ פלישתים. ובארץ פלישתים, לאורך כל הדורות, כבר מי אברהם אבינו, אבל גם לאורך כל הדורות, יש לנו סיפור מורכב איתם. והסיפור המורכב הזה, רק אגיד כבר, הרד"ק שמצאתי בשבועות האלו, הרד"ק בפרשת טוילדויס, אומר שאנחנו יודעים שיש סיפור של הבארות, שרבו עם הבהירויס של יצחוק וגם עם אברום, אומר הרד"ק שזה סימן, שכל זמן שלא יהיה התיקון של אוסיד לובוי, שיהיה כל הארץ תהיה רגועה ושלווה, ונקבל גם קייני קניזי קדמויני, יהיה לנו עסק עם הפלישתים של עזה. כי הפלישתים איזשהו עניין ששם יש לנו איתם כל הזמן מריבה. זה בעצם מה שקרה גם באוביס. כפי שהקדמנו, הכל זה מייס אוביסים לבונים, ברור שבסוד וגם בפשעה צריך בזה הרבה עומק, למה ומה בדיוק, אבל מי שמכיר קצת, וגם אצל דובין המלר, וגם אצל שאול, וגם אצל שימשון, והאמת היא ככה, שאלת אם ארץ פלישתים עם ארץ ישראל. ברור שארץ פלישתים היא חלק מארץ ישראל, כפי שכתוב כבר בגבול בפרשס נויח, והיא גבול הקנני מצידו עם בויח וגרורו עד עזו, ועד עזו זה עד בכלל, ואנחנו גובלים בעצם בנחל מצרים, שאלה גדולה, לא ניכנס עכשיו, ודי אל הריש או זה הנילוס, אבל בעצם פלישתים הם חלק מארץ ישראל, אבל יש גם רש"י מפורש ובחומש בראשיס, שארץ פלישתים יש לה מעמד מיוחד בתוך ארץ ישראל. ולכן כנראה זה קשור לאותו רמז של ארץ פלישתים. אז אני לא נכנס לשאלה האם הפלסטינים, או לא יודע איך נקרא להם, שגרים היום באזור הזה, שכיום אנחנו גילינו בכלל שאולי הם נאצים, אבל בסוף יש הקשר לאזור של המקום. ואני חושב שזה ממש ממשיך את אותו מהלך, שכמו שאצל בימי ישוע, דוד ושאול, וכן הלאה, וגם אצל האובויס, אנחנו רואים שעם הפלישתים יש לנו עסק, אז כנראה, כמו שהרד"ק אומר, ונקווה שבאמת יתגלה הקדוש ברוך הוא מכבוד על האורץ, ואז גם הפלישתים יבוא לידי תיקון. אבל עד אז, יש שם איזשהו מאבק מאוד גדול, ובאמת חשוב מאוד להראות את התנועה שם בהקשר למאבק. כבר כשאנחנו יוצאים ממצרים, הדרך הפשוטה היא, כפי שכבר אנחנו יודעים, זה להיכנס ממצרים, להצפין בכביש החוף, ולעבור מרפיח, עזה, ולהיכנס לתוך ארץ ישראל. אבל התורה אומרת, ולינוך המליקים דרך ארץ פלישתים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מבין שבשלב זה, גם כשאנחנו מכניס את עם ישראל לארץ ישראל, עם הפלישתים אנחנו לא נסתדר. וגם כשדוד הולך לבנות בית המקדש, וכשהוא רוצה לבנות בספר שמואל, אז הרי אחרי זה מגיע נבואה מנוסן אל דוד, שהקדוש ברוך אומר לו, לא, אתה לא תבנה, אלא בן שלך יבנה. אז מי שיהיה שם בפרקים, הוא יראה שגם שם אנחנו, יש לנו התמודדות מאוד קשה עם הפלישתים, ולדוד היה לו כמה וכמה סיפורי מאבק עם הפלישתים.
הנתונים האלה מאוד מרתקים מצד אחד, מצד שני הם קצת מייאשים, כיוון שבדיוק בימים אלו אנחנו סובלים מאותם אויבים שבארץ פלישתים, שבעזה, ופה אתה בעצם אומר שהמאבק הזה הוא באיזשהו מקום מאבק היסטורי שנראה כמעט חלילה חסר סיכוי.
אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, והנוגע המיוחדת של הקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל בדרכים לא דרכים. לא צריך להגיד היום שעם ישראל פה בארץ ישראל בצורה מופלאה מאוד, ולא ניכנס עכשיו לכל הסוגיה מה היחס של הסיפור שלנו כשאנחנו בארץ. אבל כדי לתת קצת תקווה, אולי הרבה תקווה, אז דווקא ההפך. כי אנחנו באמת רואים שכל תהליך התגלות של בתהליך הדוירויס, זה מגיע בהתמודדות הזאת עם הפלישתים. אני בעצם חוזר על דברי הרד"ק, שהרד"ק בעצם אומר לנו, זה פסוקים מפורשים בנובי, שכשבאמת הפלישתים הם המדד לקשר הנכון והעמוק והפנימי שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא. אז למה דווקא זה הפלישתים? אולי נעשה את זה בשיעור אחר. וכמו שבאמת אצל שמשון הגיבר, שכולם מגישים ויודעים את הפסוק, שהוא יוכל לשיעס ישראל מיד פלישתים, ושכבר בברוכס, בתוירו כבר מרומז על ישוע שחוקי ויסי השם, וכך אצל שאול שמתחיל כבר איזשהו סיפור של מלכוס, אז הוא מצליח שם להתמודד עם הפלישתים, וכך אצל דוד שלוימוי, והסור אופר וקודש רבורי מיסטר ליסק, אומר שכמו שאנחנו רואים במייסוביסים לבונים, אנחנו רואים בהיסטוריה של התנך, שלפני מלכוס דוד, שמלכוס דוד נמצא בסעיף השמואל, יש לנו את כל תקופה של השויפטים, סעיף השויפטים, שבסעיף השויפטים הגדרה היא כפי שכתוב בתנך, ביום מוהים, הין מלך בישראל, איש היושב בינוב יעשה, ויש שם כל הזמן התמודדות של מצוקה, שכל האויבים מסביב ופלישתים ברוישום, וגם המוינים והמויובים ועוד, כל הזמן מצירים לנו, ואחרי זה מגיע הגאולה הגדולה על ידי דוד ושלוימוי, כך הוא אומר יהיה לאוסיד לובוי, שבעצם זה בזמנים שלנו מקווים, שלפני שמשיח יתגלה, שמשיח זה בעצם מלכוס ביס דוד, אנחנו נעבור את אותו תהליך של תקופת השויפטים. ובתקופת השויפטים באמת, אנחנו כל הזמן במצוקה עם הפלישתים, עד שמתחיל, כפי שכבר אמרתי, בסוף סעיף השויפטים על ידי שמשון הגיבר, עם הנהגה מאוד אלוקית, שהוא יוכל לישיאס ישראל מיד פלישתים, והשלמה שלו זה ודאי על ידי דוד. אז אנחנו מקווים, כפי שאנחנו אומרים, אני מאמין במונו שלמה בכל יום, שמשיח יבוא, כשמתעורר מלחומס בו אילום, ודאי שזה נותן איזשהו נקודה, בפרט במקום כזה מרכזי וחשוב, אז שאולי עכשיו אנחנו מגיעים לשלב של ההתמודדות הזאת, שכבר לא נראה עוד סבל, ולא נראה את אותו רוע, את אותו רשע, מצליח, ושיתגלה ההור הגדול של הקדוש ברוך הוא בעולם, דרך ביור הרוע הזה.
אמן ואמן, אנחנו מקווים ומתפללים לזה בכל יום. אני חייב להציף פה איזושהי נקודה שבוודאי יושבת להרבה אנשים בלב. במתקפה האחרונה שהייתה עלינו מצד אויבינו הקמים עלינו לחלותינו, היו לא תהיה, התגלתה אכזריות נוראית שאנחנו לא הכרנו ולא חלמנו בחלומות הכי שחורים שלנו, שנמצאת באיזשהו מקום בעולם, בוודאי לא כל כך קרוב אלינו. זוועות נוראיות שאין כאן המקום לפורטם, ומי שרוצה לקבל קצת מושגים, שיקשיב לפודקאסט, לפרק שהקלטנו על מסעות הצלב, מאיפה נובעת אכזריות כזו מצד האויבים שלנו?
אנחנו מכירים את הרוע בתורה שמיוחסת לעמולק. ובאופן מפתיע, צריך לדעת שיש הרבה קשר בין הפלישתים והעמולק, וגם כן באיזשהו מקום, זה קשה לי לומר את המילה הזאת, כי יש בה מורכבות, אבל גם ישמואל. ובאמת, זו שאלה שצריך הרבה עיון, וכבר בביסמדרש מדברים על זה הרבה. מה הרוע הזה כל כך בעמולק, שנצטבנו להשמיד אותו מעל פני אדומו? ופה בקצרה אני רוצה לנגוע באיזושהי נקודה, שייתן לנו אור בחושך הזה, שאתה מתאר לנו. המולק בעצם גם כן נמצא כמעט פחות או יותר באותו מרחב של חלק הדרומי של ארץ ישראל, כפי שידוע במקורות ועכשיו לא נרחיב. והפלישתים שנמצאים בדרום מערב של ארץ ישראל, המולקים שנמצאים בדרום, ישמואלים שנמצאים בדרום, הם כל מיני קבוצות שחיים במרחב התויו ובויו של העולם, במרחב הטור הבורה, אני קורא לזה בלשון שלנו, ויש משהו באמת בטירור שאנחנו חווים ב-30, 40, 50 שנה, שאנחנו בזמן האחרון, אולי לא 50 שנה, ברור שהכל קשור אבל ההופעה הזאת הטרוריסטית, שהתגלמה פה עכשיו בשיח זרויותה, יש איזשהו קשר לעמולק, ואני חושב שאפשר לבאר את זה. יש סדר בעולם. הסדר הוא גילוי שם הוואי בעולם, ואברום אבינו מביא את אותו גילוי של סדר שיש בעולם. כי ידעתי למען אשר צו אסבונו ואסבייסוי, ושומרו דרך השם לעשות צדוק ומשפט. והצדוק ומשפט הזה מביא את הסדר, את המוסריות בעולם. והמולק הם מהטיפוסים שאין להם אחריות. אין להם מישהו לתת חשבון. גם כשיש שתי מדינות שנלחמות אחד בשני, ודי ברור לפעמים מי הוא האושוק ומי האוישק. לפעמים זה לא כזה ברור, לפעמים זה מורכב, לכל אחד יש איזשהו צד של צדק. אז גם זה יהיה היום שיתוקן, ויהיה וחיסס וחבויסו לאיטים וחניססם למזמירויס. אבל עד אז, כשיגיע היום של איסו גוי אל גוי מלחום, אנחנו נמצאים בעולם של מלחמות. זה סיפור אחד. אבל הרוע של הטרור, שממש כפי שהגימור אומרת, שהמולק זה אויסי מייסי המולק, זה בעצם אנשים שהם חיים במרחב שאין להם שום אחריות. אין להם משפחה מסודרת, אין להם מדינה מסודרת, אין להם למי לתת חשבון, אין להם שום קשר לשום מערכת של צדק ומשפט. ולפעמים הם מגיעים, כמו שהמולק הגיע באותו רגע שעם ישראל בא להתגלות בעולם, לגלות את שם השם, לתת סדר חדש בעולם, שלא יכולים להיות שיש אימפריה ענקית כמו מצרים, והיא לוקחת עם ועושה אותם לעבוד עם. ואז הוא מגיע, והוא מזנב בכל הנכשולים. הוא סך הכל נתן מכה בצד החלש של אותו עם. אבל הרוע שלו הוא רוע שהוא רוע צרוף, שאין פה שום חשבון. הוא לא צריך אפילו במובן הכי פשוט. אין לו אישה לחזור בבית להסביר לה מה הוא עשה היום. אין לו איזשהו חשבון בנק שהוא צריך לסדר, וזה מגלם רוע שאין בו תיקון, אלא לך לא ישראל. והדבר המעניין הוא, שכיוון שהעם ישראל בארץ ישראל מביא את שם השם בעולם, אז הוא בעצם גם כן בשיח ותיקון מול כל אומה ואומה בהקשר שלו. וצריך הרבה להעמיק בכל השיח שיש לו עם העמים. במשפחות האלו, שזה המולק, ישמואל, איסוב, קלי סייר וחויס נביאלו לציים מישים, זה בעצם מה שכתוב בעומק, שאין השם שולם ואין הכיסף שולם, עד שאימו חזרו של המולק. כי כל זמן שיש את המולק, אז הכיסא של הקדוש ברוך הוא, שהוא הכיסא של הסדר בעולם, לא יכול להתגלות. וזה החוויה שאנחנו חווים בצורה הכי קשה בטרור. וכדוגמה לדבר של חיבור בין המולק ופלישתים, והפעולת הטרור שהם עושים, יש בשויפטים פרק ווב, ששם מוזכר המולק ביחד עם הפלישתים, ושמשחיתים את כל היבול שגודל בארץ ישראל עד עזה. תהינו שם ממש תיהו מדויק שמספר את אותו סיפור של המשפחות המופרעות האלה.
וואו, נקודה עמוקה ומאוד מעניינת שנותנת מימד אחר לגמרי לכל המלחמה שאנחנו מנהלים פה עכשיו. בתקווה ובייחול שנגיע כבר לרגע הזה שהכיסא יהיה שלם וימחה זרו של המלאק. אז באמת תודה רבה לך הרב אורי הולצמן שהקדשת מזמנך המאוד יקר כפי שאני יודע להגיע כאן לאולפן ולתת לנו את המימד התנכי, ההיסטורי, הכל כך חשוב שנותן לנו הבנה אחרת בכל מה שמתנהל כאן, ובעזרת השם שנדבר על דברים טובים יותר, בבשורות טובות יותר, ושכל הנבואות הטובות שכתובות באותו ספר תנך יתגשמו עלינו לטובה.
ותודה גם לך, בן דוד יקר, שנתת לי את הזכות קצת ככה להקשיב ולשתף את מה שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו דרך התנך, וראוי באמת שנזכה למה שכתוב בספר שמואל. ויאמר, עדי נעזרונה אדינוי, ויקונה הפלישתים וליוספו אויד לובי בגבול ישראל, ותהי יד אדינוי בפלישתים כל ימי שמואל. ותשויב נהור עם השלוקחו פלישתים מאיס ישראל לישראל, מאקרוין ועד גס, וסגבולון איציל ישראל מיד פלישתים, ואי שולוים בין ישראל ובין האמורי. והתנאי לדבר הזה, שזה הכי חשוב, ואיש פה את שמואל אס ישראל כל ימי חיוב, ואולך מדי שונו בשונו וסובב בייסיל והגילגול והמצפו, ושופט אס ישראל אס כל המקוימו ישראלה. באמת רואים שיש התעוררות גדולה של התקרבות יתרה של עבוד עש השם, ושנזכה באמת שכולנו יחד שכם אחד נעבוד את הקודש ברוך הוא, והקודש ברוך הוא יחוס על עמוי ועל עירוי ועל ארצי ועל נחלוסי.